שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. מאז שהייתי ילדה קטנה, אני מאוד אוהבת לקרוא. בתור ילדה גדלתי בבית עם הרבה מאוד ספרים. בחדר שלי היה ארון ספרים מלא בספרי ילדים ברוסית. ספרים קטנים וגדולים, בכל מיני צבעים. בקיצור, ספרים שמתאימים לילדים. ומחוץ לחדר שלי, לאורך המסדרון, היו הספרים של המבוגרים. את הספרים האלה לא קראתי, אבל אהבתי להסתכל עליהם, לגעת בהם ולקרוא את השמות שלהם. אחרי שעליתי מרוסיה לארץ, כבר לא היו לי כל כך הרבה ספרים בבית. אבל בשכונה שבה גרנו הייתה ספרייה מצוינת. היא הייתה בדרך מהבית שלי לבית הספר שבו למדתי, וכל שבוע או שבועיים הייתי באה לשם ולוקחת שלושה ספרים שונים. וככה למדתי לאהוב ספרים ולאהוב ספריות. אז כמו שאתם מבינים, הנושא שעליו אני רוצה לדבר איתכם היום קשור בספרים ובספריות. אבל הנושא הוא לא ספריות באופן כללי, אלא ספרייה אחת ספציפית. בחודש אוקטובר השנה בירושלים נפתח המבנה החדש של הספרייה הלאומית. זה לא סתם מבנה, אלא אחד המבנים הכי יפים בירושלים. וזו לא סתם ספרייה, אלא ספרייה מאוד חשובה לישראל ולעם היהודי באופן כללי. אז היום בפרק אני רוצה לספר לכם על הספרייה הלאומית, על ההיסטוריה שלה, על המבנה החדש שלה, וגם על הביקור שלי שם לא מזמן. מוכנים? בואו נתחיל. אז מה זה בעצם הספרייה הלאומית? למה היא ספרייה חשובה במיוחד? אתם יכולים לראות כבר מהשם שהספרייה הלאומית היא לא סתם ספרייה, אלא ספרייה לאומית. כשאומרים על משהו שהוא לאומי, הכוונה היא בדרך כלל שהוא מייצג את המדינה. ומה זה אומר בפועל? זה אומר שלספרייה הלאומית יש כמה מטרות שאין לספריות רגילות. אחת המטרות של הספרייה הזאת היא לאסוף ולשמר כל חומר שיש לו חשיבות לעם היהודי או למדינת ישראל. זאת אומרת שבספרייה הזאת יש המון טקסטים חשובים מההיסטוריה של העם היהודי, כולל כל מיני טקסטים עתיקים. חוץ מזה, בספרייה הזאת נמצאים הרבה מאוד טקסטים שפורסמו בישראל לאורך השנים. ספרים, עיתונים, מחקרים וכולי וכולי. לכן, אנשים שרוצים לחקור את ההיסטוריה של העם היהודי או את ההיסטוריה של מדינת ישראל מגיעים לספרייה הלאומית ומבלים שם הרבה מאוד זמן בחיפוש וקריאה של חומרים. וגם אנשים שלא נמצאים בישראל יכולים ליצור קשר עם הספרייה הלאומית ולקבל מהם מידע. חוץ מזה, לספרייה הלאומית יש עוד מטרה. המטרה היא לטפח את התרבות היהודית והישראלית. הפועל לטפח אומר לטפל במשהו כדי לאפשר לו להתפתח ולגדול. באנגלית זה to cultivate, וברוסית cultivировать. אז זה אומר שהספרייה הלאומית משתמשת בכל מיני חומרים שיש בה כדי לעשות אירועים ופעילויות ותערוכות שקשורים לתרבות היהודית והישראלית. נשמע נחמד, נכון? אני חושבת שזה מאוד נחמד וגם בעצם מאוד חשוב. איך בכלל הוקמה ספרייה כזאת, שהיא ספרייה לאומית? זה סיפור מאוד מעניין. בואו נדבר על ההיסטוריה של הספרייה הלאומית. אז עוד הרבה לפני שמדינת ישראל קמה, כל מיני אנשים חשבו שזה יהיה רעיון טוב להקים ספרייה שתאסוף טקסטים חשובים של העם היהודי. והם באמת הקימו ספרייה כזאת בירושלים בסוף המאה ה-19. המטרה שלהם הייתה לאסוף ולשמר טקסטים שקשורים בדת היהודית, בהיסטוריה היהודית או בשפה העברית. בהתחלה זאת הייתה ספרייה קטנה מאוד. היא הייתה לא הרבה יותר גדולה מספריות שיש לאנשים בבית, בסלון. אבל לאט לאט היא גדלה. ובכל פעם שהיא גדלה, היא הייתה צריכה לעבור למבנה חדש, כי המבנה הקודם כבר היה קטן מדי. לאט לאט, יותר ויותר אנשים הפכו להיות מעורבים בה. הם רצו לעזור לספרייה הזאת לגדול ולהתפתח. יהודים מכל מיני מקומות בעולם התחילו לשלוח כסף וספרים כדי לטפח את הספרייה הזאת. בשנת 1925 הוקמה האוניברסיטה העברית בירושלים. והספרייה הלאומית הפכה להיות חלק ממנה. זאת אומרת שבשלב הזה האוניברסיטה קיבלה את האחריות על הספרייה. הקמפוס של האוניברסיטה העברית היה אז במקום שנקרא הר הצופים. וב-1930 הוקם שם מבנה מיוחד בשביל הספרייה. למקום הזה קוראים הר הצופים, כי זה הר שממנו אפשר לראות את כל ירושלים. הוא צופה על כל ירושלים. וזה, האמת, אחד המקומות הכי יפים בירושלים. אז זה היה המצב עד שנת 1948. אתם יודעים מה קרה בשנת 1948? בשנת 1948 פרצה מלחמת העצמאות. ואז האזור של הר הצופים הפך להיות מסוכן. הספרייה נפגעה במהלך המלחמה. חלק מהחומרים שהיו בספרייה נהרסו, ואת מה שנשאר העבירו למקומות שונים במרכז העיר. מאוחר יותר הוקם קמפוס נוסף של האוניברסיטה באזור שנקרא גבעת רם. ובשנת 1960 הוקם שם מבנה מיוחד בשביל הספרייה. ומאז הספרייה נשארה במבנה הזה באוניברסיטה העברית עד השנה הנוכחית, עד שנת 2023. במהלך המאה ה-20, הספרייה המשיכה לגדול והפכה להיות יותר ויותר חשובה לתרבות היהודית והישראלית. ובתחילת המאה ה-21, מדינת ישראל החליטה שהספרייה צריכה להיות לא רק באחריות של האוניברסיטה, אלא בעיקר באחריות של המדינה. המדינה החליטה שהיא, ולא האוניברסיטה, צריכה להיות הגוף המרכזי שדואג לספרייה ומטפח אותה. נשמע הגיוני, נכון? הרי אנחנו מדברים כאן על הספרייה הלאומית. אז אחד הדברים המרכזיים שמדינת ישראל החליטה היה שהמבנה הישן של הספרייה שנמצא באוניברסיטה העברית הוא מבנה קטן מדי וישן מדי. אי אפשר לשמור בו את כל האוספים של הספרייה, וגם יש בו כל מיני בעיות, כמו בעיות חשמל ודליפות מים, שמסכנות חלק מהחומרים שנמצאים בספרייה. לכן, המדינה החליטה להקים מבנה חדש, שיהפוך את הספרייה לספרייה מתקדמת שעומדת בסטנדרטים של המאה ה-21. בעצם הם החליטו להפוך את הספרייה לספרייה מודרנית וגם למרכז תרבותי. בעקבות ההחלטה הזאת, הם בנו מבנה חדש. המבנה החדש הוקם מחוץ לאוניברסיטה העברית, אבל ליד הקמפוס. המבנה הזה הוא כמובן גדול יותר מהמבנה הקודם. יש בו 11 קומות. 5 מתוכן נמצאות מתחת לאדמה. המבנה הזה הוא גם מאוד מתקדם מבחינה טכנולוגית. למשל, למטה, בארכיונים הגדולים, יש רובוטים שמביאים את הספרים במקום אנשים. אני, באופן אישי, חושבת שזה מאוד מגניב. וזוכרים שבתחילת הפרק דיברנו על ההתחלה של הספרייה הלאומית? אמרנו שהיא הייתה בגודל של ספרייה שיש לאנשים בבית? אז היום יש בספרייה הלאומית יותר מ4 מיליון ספרים. ובסך הכל בערך 65 מיליון טקסטים שונים, שכוללים עיתונים, מחקרים אקדמיים וכל מיני דברים אחרים. אתם מסוגלים לדמיין לעצמכם מקום עם 4 מיליון ספרים? אני חושבת שזה קצת משוגע. וחוץ מזה, המבנה החדש הזה הוא גם מאוד יפה. מי שבנו אותו היו אדריכלים שוויצרים שתכננו מבנים מפורסמים בכל מיני מקומות בעולם. למשל, הם תכננו את בניין הפילרמונית בהמבורג ואת האצטדיון הלאומי בבייג'ין. כדי לעשות את הפרק הזה, קראתי מה כתבו בעיתונים שונים על המבנה החדש הזה. בכל הכתבות שקראתי, כתבו שזה מבנה מאוד אלגנטי, ומרשים ומודרני. ובאחת הכתבות כתבו אפילו שאף פעם לא נבנה מבנה ברמה כזאת בישראל. אני אצרף כמה לינקים לכתבות כאלה בתיאור של הפרק. ואני ממליצה לכם להיכנס לכתבות האלה, גם אם אתם לא רוצים לנסות לקרוא אותם, רק כדי לראות את התמונות. ככה תוכלו באמת להבין למה אנשים שונים אומרים שהמבנה הזה כל כך מיוחד. לפני בערך חודש, המבנה החדש של הספרייה הלאומית נפתח לציבור. זה אומר שכל אחד יכול לבוא ולבקר בו. כל מי שרוצה יכול לבוא לספרייה. בין אם רק כדי לראות את המבנה היפה, ובין אם כדי לחפש ספרים או חומרים. וכמו שאתם יכולים לדמיין, גם אני מאוד רציתי ללכת ולבקר בספרייה הזאת. אז לפני בערך שבועיים הלכתי לשם עם בעלי. והאמת היא שזה היה מאוד מאוד כיף ונחמד. בהתחלה הסתובבנו קצת בתוך הבניין, כדי להבין בכלל מה נמצא איפה. אחר כך הסתובבנו בין מדפי הספרים, וראינו איזה ספרים יש בספרייה, ואיפה הם נמצאים. ובסוף מצאנו מקום ליד אחד השולחנות הגדולים באולם הקריאה, פתחנו את הלפטופים שלנו והתחלנו לעבוד. ואני רוצה להגיד שהמבנה הזה באמת יפה ומאוד נעים לשבת בו. יש בו חלונות גדולים, ככה שנכנס הרבה אור, ואפשר גם לראות את הנוף שיש בחוץ. באופן כללי, האזור שבו נמצאת הספרייה הוא מאוד ירוק, עם הרבה עצים ולא הרבה מכוניות ואנשים. חוץ מזה, מאוד נוח לשבת ולעבוד שם. השולחנות גדולים, הכיסאות נוחים, יש מקום לכולם, והאינטרנט עובד בלי בעיות. ובעיקר, יש בספרייה הזאת אווירה מאוד טובה. הרבה מאוד אנשים יושבים ולומדים. ולא רק הרבה מאוד אנשים, אלא מגוון מאוד רחב של אנשים. צעירים ומבוגרים, חילונים ודתיים, כולם באים לשם לקרוא ולעבוד. בעולם המודרני, לפעמים אומרים שספריות הן כבר לא רלוונטיות, שאנשים כבר לא הולכים לספריות. אבל כאן ממש אפשר לראות את ההפך. אפשר לראות שספרייה טובה ונעימה מושכת הרבה אנשים להגיע אליה. לפי דעתי, אם המקום הוא נעים, האנשים יגיעו. לא משנה באיזה שנה אנחנו נמצאים. זהו, הגענו לסוף הפרק, ולפני שנסיים, אני רק רוצה לתת לכם המלצה קטנה. ההמלצה היא עמוד הפייסבוק של הספרייה הלאומית. בעיניי, עמוד הפייסבוק שלהם מצוין. הם כותבים פוסטים קצרים על כל מיני דברים מעניינים באופן קבוע. הם מספרים דברים שונים על ספרים, על תרבות, על היסטוריה ועל ישראל. לפעמים העברית היא קצת קשה, אבל לפעמים ממש לא. בכל מקרה, אני מאוד מזמינה אתכם ללכת ולראות בעצמכם את העמוד הזה. וחוץ מזה, כמו תמיד, אני מזכירה שלפודקאסט הזה יש טרנסקריפט. זאת אומרת, טקסט שאתם יכולים לקרוא. בשביל לקבל את הטרנסקריפט, אתם צריכים לעשות מנוי בפלטפורמה בשם קופי, או פלטפורמה בשם פטריון. הלינקים לכל הדברים האלה נמצאים בתיאור של הפרק. וכמובן, אני רוצה לומר תודה רבה רבה לכל מי שכבר עשה מנוי. זה מאוד מאוד עוזר לי, וזה נותן לי כוח ואת האפשרות להמשיך לעשות פרקים חדשים של הפודקאסט הזה. תודה רבה. זהו, ותודה רבה גם לכם ולכן שהאזנתם והאזנתן. ואנחנו כמובן נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראות.